וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז יתרו שומע את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, זו גדולה על כולם, זה העיקר מה שהוא שומע, ואז הוא מגיע, שמועה שמע ובא, הוא מגיע. כשהוא מגיע ויקח יתרו, יתרו לוקח איתו, יתרו חותן משה, התורה מתארת אותו כאן בכינוי חותן משה, שהוא החותן של משה, הבת שלו התחתנה עם משה, את ציפורה אשת משה, הוא לוקח אותה בתור אשת משה, למרות שהיא גם איתו, היא גם הבת שלו, את ציפורה אשת משה, אחר שילוחיה, אחרי שמשה שלח אותה חזרה למדיין. ודאי זה קרה. אז רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו במדיין, לך שוב מצרים, נכון? ואז משה לקח איתו את אשתו ואת בניו, וירכיב עם מלאך המור, ואז היה כל הסיפור בדרך, ואז ויצא אהרון לקראתו ויפגשהו בהר האלוקים, אומר לו מי הם הללו? אמר לו זו אשתי שהתחתנתי איתה במדיין ואילו בניי. אמר לו ולהיכן אתה מוליכן? אמר לו למצרים. אמר לו אהרון למשה, על הראשונים אנו מצטערים ואתה בא להוסיף עליהם? אנחנו מצטערים על הראשונים שירדו למצרים, אתה בא להוסיף עוד שיהיו במצרים? אמר לה לכי לבית אבי, שלח אותה חזרה שתלך לבית של אבא שלה ותחזור למדיין, נטלה שני בניה והלכה לה. זה מה שהפסוק אומר, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה, אחרי שהוא שלח אותה בחזרה. המהר"ל דיסקין עומד על זה שמה זה אחרי שילוחיה, לא אחרי שילוחה, זה בלשון יחיד, שילוח אחד, אלא שילוחיה, שתי שילוחים, פעמיים הוא שלח אותה חזרה. אומר המהר"ל דיסקין למה? הוא אומר כי כשמשה רבינו הגיע, לפי השיטה, שזה היה אחרי מתן תורה, הסיפור הזה שיתרו הגיע היה אחרי מתן תורה, אומר אז מה היה במתן תורה עצמו? מה, הילדים של משה לא היו במתן תורה? אם הם לא היו במתן תורה, אז הם לא לוויים, נכון? הם יכולים להתבסס גם אחר כך על עם ישראל, גם אחרי מתן תורה, אבל אלה שהתבססו על עם ישראל אחרי מתן תורה, הם גרים. גרים, אין להם דין ישראל, לא, הם לא יהיו לוויים. למעשה, אני לא בטוח, יש מקום לדון בזה. יכול להיות שמי שמסדר שבט לוי, והתפרס רק אחרי מתן תורה, עדיין יישאר לוי, בגלל שהוא בעצם הגיע מזרע ישראל. אבל אם כבר התחתן אחר כך ונולדו ילדים וכולי, אז כבר לא. אבל בדור ההוא יכול להיות שכן. בכל אופן, המהר"ל דיסקין נוקט בפשטות שמי שהצטרף לעם ישראל אחרי מתן תורה לא היה לו דין לוי. ולכן שני הבנים של משה רבינו הגיעו במיוחד למתן תורה, הם היו שם, נכחו, ואז הלכו חזרה הביתה. שלח אותם פעם שנייה, שילוח שני, אחרי מתן תורה. ואז הגיע עכשיו יתרו אחרי מתן תורה עם ציפורה אשת משה אחר שילוחיה, אחרי שתי השילוחים שלה, שינוח אחד ממצרים למדיין ושינוח שני מהמדבר אחרי מתן תורה למדיין. זה אחר שילוחיה, אחרי שתי השילוחים. והיא מביאה איתה ואת שני בניה, מביאה איתה את שני הבנים אשר שם האחד קרשום והשני אליעזר. מה הדגשה פה? הוא אומר את שני בניה, אשר שם האחד קרשום, ושם האחד אליעזר. אז למה להדגיש? אנחנו לא יודעים לספור לבד. למה הוא אומר שני בניה? שיגיד. ואת גרשום ואליעזר. מה זה שני בניה, שם האחד גרשום, ושם השני אליעזר, ושם האחד אליעזר. ושם האחד אליעזר, מה העניין? אז ראיתי שאוזניים לתורה כותב, שהרי יש את ההבטחה המפורסמת. שמשה רבינו, כשהוא הלך להתחתן עם יתרו, יתרו דרש ממנו שבועה, ויואל משה לשבת את האיש, אין ויואל אלא לשון שבועה, ולשון עלה שבועה, ויואל משה לשבת את האיש, הוא נשבע לו שהילד הראשון שיוולד יהיה לעבודת כוכבים, נכון? ולכן גם יצא ממנו, הגמרא אומרת, לעולם ידבק אדם בטובים, לעולם נדבק אדם הטובים, גמרא בבבא רדף קופטט, מודבט, שהרי משה נשא בת יתרו ויצא ממנו גרשום. לעומת זאת, אל אהרון הכהן נשא את אלישבע ונולד ממנו פנחס. אז יש לך פה גרש, את אותו אחד, העבד הלוי, שיצא ממנו גרשום, שהבן של גרשום היה בן גרשום בן מנשה, היה את עבד הלוי, יונתן, עבד הלוי, ויונתן עבד הלוי הרי היה פסל מיכה, היה עבד את פסל מיכה, היה כהן לפסל מיכה. בכל אופן, אז יש לך פה שני בניה, אז אחד היה לעבודה זרה. ופה בא אשת משה, ציפורה באה, אחר שילוחיה, ואת שני בניה. יש פה הדגשה, היא מביאה את שני הילדים, למרות שכביכול ילד אחד שייך לאבא שלה, בעיקרון הוא שייך לעבודת כוכבים. ביחד עם שני בניה. זאת אומרת, החידוש פה, בעצם ההדגשה, זה בא עם שתי הבנים, עם שתי הילדים, ולא רק אחד מהם. היא לא באה למדבר רק עם אחד, רק עם האחד הצדיק, האחד ששייך למשה, שהולך להיות למשה. גם עם הראשון, שאמור להיות ליתרו, שאמור להיות לעבודת אלילי, גם הוא מצטרף אליה. הם שתיהם באים ביחד. מה? לא, ההדגשה היא שלמרות שהיה הבטחה שילד אחד יהיה לעבודת אלילים, בכל זאת היא מביאה את שני הבנים למשה. כאילו הוא מבטרת, היא מוכלת על ההבטחה. היא מוכלת על השבועה, היא מביאה לה בכל זאת שתי הילדים. למרות שהשבועה הזאת לא ברורה, אני ראיתי בהילד השחר על התורה, שהרב שטיימן מאוד מסתפק בזה. אומר, מה שייך לי שווה על כזה דבר? מה זה תופס? אם הוא אנוס, לא הייתה לו ברירה, אז השבועה באונס לא תופסת בכלל. ואם הוא לא אנוס, אז מה פתאום משה רבינו נשבע כזה דבר? מה, לא הייתה לו ברירה אחרת, חוץ מלהתחתן עם ציפורה? הוא מאוד מסתפק מה התוקף של השבועה הזאת, מה המהות של השבועה הזאת. אבל בכל אופן, כך כתוב, שהוא נשבע, ופה אתה רואה, זה נתפס כמחילה על השבועה, למרות שאם השבועה הייתה ליתרו, לא מועיל מחילה שלה. היא לא יכולה למחול, היא לא בעל הבית. אני לא יכול למחול על שבועה שנשבעת על מישהו אחר, זה צריך להיות שבועה אליי שאני למחול. כן, אבל בכל אופן פה, ואת שני בניה, השושם האחד, לא, יכול להיות שגם פה יתרו מגיע, ויקח יתרו ואת שני בניה. זאת אומרת, יתרו לוקח את שני ילדים, זאת תהיה, אולי באמת, זאת תהיה הדגשה בפסוק. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה, ואת שני בניה. מי לוקח את שני בניה? לא ציפורה את הילדים שלה, אלא יתרו את שני הבנים של ציפורה. אותם ואותם הוא לוקח אותם. כשהוא לוקח אותם, בעצם זה הביצור על השבועיים. טוב, הוא עצמו. השאלה, מי זה הראשון? הראשון זה גרשום? כן, הראשון זה גרשום. ומי היה אותו ילד שהוא לא מל? נכון? יושב ויתגשרו בדרך במלון, ויתגשרו השם ויבקש עמיתו, כי הוא לא מל את הילד. הגמרא בפשטות נשמע שזה היה אליעזר, זה שהוא לא מל. אבל הבעל הטורים כאן, על הפסוק, ואשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילי ממחרת פרעה. למה בגרשום כתוב כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ובשם האחד אליעזר לא כתוב כי אמר כי אלוהי אבי בעזרי. אלוהי אבי בעזרי. זה פה כתוב כי אמר, ופה לא כתוב כי אמר. מה זה האמר הזה? מה זאת האמירה? אומר בעל הטורים, כי אמר הולך, יש במדרש, שנתן יתרו פיתו למשה, וצרח להתנות שיהיה הבן הראשון לעבודה זרה, ולכך לא נימול. מי לא נימול? גרשום. פשוט הגמרא משהו של יזר, הבעל הטורים פה אומר שזה היה גרשום. עד שפגעו המלאך בדרך, הוא ביקש להמיתו, אז מלאתו, מי מלא אותו? ציפורה. הוא מחלה לו התנאי שהתנה עם אביה. לפעמים אוכלת. לכן כתוב כאן, כי אמר, גראיתי בארץ נוכריה. זאת אומרת, אצל גרשום, משה רבינו פרסם לכולם, כי אמר, הייתה אמירה שכולם ידעו, גראיתי בארץ נוכריה, לא הייתה לי ברירה, לכן הילד הזה שייך ליתרו, לכן את הילד הזה אני לא מל, כי גראיתי. ובעצם הוא מסרס את עצמו, אל תחשבו שהילד הזה הוא ילד שאני מתנהג איתו ככה מבחירה, זה רק גראיתי בארץ נוכריה, אבל את זה הוא מכריז בכל, יש פה אמירה. לעומת זאת, אליעזר, אין לו עניין שכולם ידעו למה הוא קורא לילד ככה. כי אין לו עניין שאלוקי אבי בעזר. בסדר, מצוין, זה משהו שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. נכון. בפועל לא משנה, זה היה אומר הבעל הטורים, שבפועל שתי הבנים היו נימולים, כי ציפורה מחלה לו על התנאי. נכון. הוא עשה ש... שהוא יהיה אחד שגדל בתור עובד עבודה זרה, ועבר על כל העבודות זרות שבעולם. איך הוא אומר? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אומר רש"י, מכאן שהוא פשוט הלך ובדק את כולם, מלמד שהיה מכיר בכל עבודת כוכבים שבעולם, ולא הניח עבודת כוכבים שלא עבדה. אז הוא רצה שיהיה לו נכד שיהיה כמור, עשה את אותו מסלול, הולך, בודק את כל העבודת כוכבים שבעולם, ותקווה שהוא ישלים את המהלך. יש הרבה שנתקעו בדרך. כן, זה ניסיון לעשות את כל זה, ואז זה הגיע. האמת היא, יש וורט נפלא, נראה לי שאמרנו אותו לפני שנתיים, אבל מתחבר פה יפה מאוד. וישמע יתרו, אומר, יצא ללמדך, כהן מדיין. מה זה כהן מדיין? שהוא היה חשוב מאוד, נכון? הוא היה הכהן של מדיין, והוא בא אל המדבר, נכון? כך כתוב, אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוקים. מה זה אל המדבר? אומר רש"י בפסוק ה', בשבחו של יתרו דבר הכתוב. אנחנו יודעים שבמדבר היה בשבחו של יתרו, משבחים את יתרו שהיה יושב בכבודו של עולם, ונדבו ליבו לצאת אל המדבר בקום תוהו, בקום ריק שממה, לשמוע דברי תורה. אז מה אתה רואה פה? יושב בכבודו של עולם, בכבודו של עולם היה בנידוי, נכון? איך הוא אומר? מדוע מהרתן בו היום? מה באתם כל כך מהר? איש מצרי פיללנו מיד הרועי. מה היה? כל יום הם היו חוזרות מאוחר. למה? כי הרועים עיקו אותם וגרשו אותם ולא נתנו להם לשאוב מים. והיום הזה הגיע איש מצרי והפיל אותם, אז הוא שואל, מדוע מהרתן? אז זה נקרא יושב בכבודו של עולם? אז כזה כבוד הוא ויתר לבוא למדבר? רק אתה יודע מתי הוא התחיל עזב את הכבודו של עולם? בפעם הראשונה שהוא עזב את האליל המדייני והלך לאליל החיתי, ואחר כך עבר לאליל הכנעני ובדק את האליל המצרי ועבר על כל הפנתאון ואת כל השטויות שהיה שם, אז הוא עזב את כבודו של העולם והתחיל ללכת למדבר. המסלול היה ארוך, הוא לקח איזה 60-70 שנה עד שהוא גמר את כל המסלול הזה. אבל מתי אנחנו מעריכים אותו? ממתי התורה באה לספר בשבחו? ביום שהוא עזב את מה שהוא הורגל ומה שהוא התחנך, מה שהיה פשוט אצלו, הוא התחיל את המסלול, הוא התחיל לצעוד, מאה זה נספר לו. הכוח של אברהם אבינו מתחיל מגיל 3. עד גיל 48 הוא לא הגיע לכלום. הוא עבר עוד שטות ועוד שטות, ככה רמב"ם אומר. ועבר את כל העבודות זרות, ועד כל דבר הוא ניסה אותו, עד שהוא קלט שזה שקר. אבל כל המסלול הארוך הזה, זה המסלול. זה העבודה, הביקוש, החיפוש, הקנייה הזאת, החוסר שקט עם המצב שאני נמצא בו, ולחפש משהו אחר, ולחפש את האמת, ולדעת, לחיות עם החיפוש הזה, זה בא הכתוב לספר בשבחו של יתרו, שהיה יושב פעם פעם בכבודו של עולם, ונדבו ליבו לצאת אל המדבר. מדבר ארוך, מדבר מהרבה הרבה סוגים, עד הסוף שהוא הגיע למדבר הזה, אל הר האלוקים. אבל זה כבר היה ההצלחה. מה משבחים אותו? על המסע. המסע הארוך שהוא ניסה וזה לא הלך, וניסה משהו אחר ולא הלך, וניסה ולא הלך. אבל זה לא היה בכבודו של עולם. זהו הגיע במצב שהוא היה מבוזה. כשאדם הוא מבוזה ואין לו כלום, והוא מוכן לבדוק משהו חדש, זה לא משהו שצריך לשבח אותו, זה משהו שכולם עושים. בזמן מצוקה? לא. בוא נראה מישהו שיושב טוב, יש לו הכל, כבודו של עולם וקם ועודד. אפילו בשביל דבר אחר שהוא טעות, אבל עצם את זה שהוא אומר, אני בשביל האמת מוכן להקריב. נכון שהוא נפל בשקר, ובעוד שקר, ובעוד שקר, ובעשרות שקרים, ובכל העבודות זרות שבעולם. אבל זהו, זה המסע, זה החיפוש, ועל זה מגיע השבחו. נכון. כן, משה עצמו היה לו גם משהו אחר. טוב, משה הוא דמות מיוחדת, כן, הוא יותר, גם יתרו לו דמות לחיקוי, כן? אף אחד לא אומר, טוב, קדימה, לך, תכנס למסלול של לחפש את כל העבודות זרות שבעולם, עד שתגיע לאמת. כן, אנחנו אומר, הוא מפחד על למה לא לומדים הפרבנר, כן? הוא אומר, למה היו כאלה שלא לומדו הפרבנר? או על שיח אפילו. הוא אומר, אתה מתיישב, לומד את כל השאלות, עשרים שאלות יש לו על שתי הפסוקים הראשונים בפרשה שלנו, ואז הבן אדם הוא אחרי הצ'ון, אז הוא נרתם. והוא יושן, והוא נשאר רק עם השאלות, ומה פתאום יום אחד מצטבר ויש לו אלפי שאלות על התורה ואין לו תשובה אחת. כל שבוע הוא רק קורא את השאלות ונרדם. אז ברור, זה לא הדרך. הדרך הפשוטה יותר, אבל יש פה משהו מאוד חזק ביכולת הזאת, ברצון הזה של לא להיות רגוע, אלא לחפש. האמת היא, יש טוב, ובספרים זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר ברורה, דווקא הכוח המבקש הזה, כן? מספרים שהסטייטלר, מספרים על הסטייטלר, רב חיים שמולביץ הגיע פעם לבקר בנובהרדוק, בישיבת נובהרדוק, והסניף הגדול בביאריסטוק, הוא הרי היה נכד של הסבא מנובהרדוק, רבי יזל, רבי יוסף יזל הורוביץ, מנובהרדוק, הוא היה נכד שלו, בן בת, אמא שלו הייתה בת של רבי יזל, הוא הגיע לבקר שם את דוד שלו, רב אברום יפן, שהוא היה ראש ישיבה בנובהרדוק. שאל אותו, דוד, שואל רב חיים שמולביץ את רב אברום יפן, מי הבחור הכי טוב בישיבה? אז רב אברום מראה לו, הבחור הזה הוא הכי חרוד, הבחור הזה הכי מסניד, הבחור הזה הכי למדן, הבחור הזה הכי רשומיים, הבחור, ככה, כל אחד הוא נותן לו תואר אחר. הוא אומר לו, נו, ומי הכי טוב בישיבה? זה השטייטלר, רב יעקב ישראל, הוא הראה הכי טוב. רגע, אולי ברשימה הקודמת. הוא אומר, כן, אבל הוא הכי מבקש מכולם. הוא הכי רוצה. וזה בעצם הרצון האמיתי. זה שבסופו של דבר במבקש הזה יש המון המון פספוסים בדרך והמון דברים שמנסים ולא מצליח, זה חלק מהעבודת השם שלנו, נכון? אנו עמלים ומקבלים שכר. מקבלים שכר על העמל בפני עצמו. בלי קשר לתוצאות. תוצאות זה עוד דבר, אבל תוצאות זה בסוף מגיעים לתוצאות. עיקר עבודת השם שנדרשת מאיתנו זה העמל, זה הביקוש, זה החיפוש, זה לא להיות מרוצה במצב שאני יודע שהוא לא אמיתי, ופשוט לשאוף ולנסות לשנות אותו. עצם הניסיון זאת עבודת השם שלנו. בדיוק. חידוש, כן, אבל התורה מסיימת את זה. עצם זה שאדם ניסה להגיע לאמת. תראה, לנו זה הרבה יותר קל, אבל כשאדם בורח מהאמת ומנסה לששקר בשביל ומשקר את עצמו, אז יודע שהוא משקר את עצמו. אבל הוא שבאמת מנסה, ובאמת רוצה. וזה היכולות, זה הכלים שעומדים בפניו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהבן אדם. קדימה, תנסה. תתקדם, תעשה משהו לנסות להגיע לאמת. טוב, יש בספרים חסידיים, זה בא לידי ביטוי הרבה יותר חריף. בפרט ברסלב, שם רבי נחמן, אתה רואה את זה הרבה, גם בסיפורים מעשיות וגם בעוד מקומות, שהוא אצלו, כאילו, כמעט כל עבודה שלנו זה הבלבול. הבלבול, הגעגוע, הכניעה הזאת, זה משהו שאתה בכלל לא יודע אם הוא קיים. אבל תאמין שהוא קיים ותנסה להגיע לזה. ועוד פעם, זה באמת אולי דרך שמתאימה לאנשים מסוימים. איך הוא אומר פעם, הוא אמר לחסידים שלו, אמנם אתם אנשים קשרים, אך לא לזו הייתה כוונתי. לא לזה התכוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלמים. או חיות ביער, נוהמות, שואגות, ככה רציתי שתהיו. לא, בסדר, אתם אנשים קשרים, כבר באתם, יש לכם את הגמרא שלכם, את ההלכות שלכם, את החסידות שלכם, הכל בסדר. לא זה אני רוצה, אני רוצה שתהיו עם שאגה, עם רצון. לא, בשם זה באמת הקטנה מסוימת, אבל זה... כן. לא דווקא משתוקקות למשהו, כן, אבל טוב, הרעיון שלו אבל כנראה כן היה במובן שהוא תפס את השאגה של החיות בלילה כהד להשתוקקות, לרצון, לשנייה, עניין של רגש. נכון. יש סיפור מקסים, זה סיפור עוצמתי, זה סיפור חריף, סיפור שצריך לימוד, סיפור של רבי נחמן. אבל באמת זה מסמל מאוד חריף את העניין הזה, את כל העניין הזה אני שם בסוגריים, כן? הוא מספר ככה, איך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו? אומר רבי נחמן, היה פעם אדם שגר, היה כפר קטן, והיה שם חכירה. איך זה הולך, היו באים לפריט וחוכרים ממנו. אז היו כאלה שחוכרים, מישהו היה חוכר את התחנת קמח, ומישהו היה חוכר את הקרצ'מה, את הבית מרזח, מישהו היה חוכר, כל אחד היה חוכר את היער, לעצים, והם מנסרים ומובילים על הנהר, עם רב סודו. ככה זה היה הולך שם. היה שם יהודי מסכן, נכה, לא יכול ללכת, לא יכול לתפקד, ומטופל עם הרבה ילדים, משפחה ברוכת ילדים, ולא היה לו פרנסה. אז היו כולם מרחמים עליו, ואף אחד לא היה מתמודד על הקרצ'מה, על הבית מרזח, והוא היה מגיע, מציע מחיר נמוך ברצפה, וזוכה בבית מרזח, בקרצ'מה. ככה זה היה הולך כל שנה, אותו דבר, אף אחד לא היה מעלה את המחיר, והפריץ לא אהב את זה, כן? כל היהודים פה משתפים פעולה ונותנים לנחי הזה לזכות, אבל לא לו ברירות, אף אחד לא מציע מחיר יותר טוב, מה הוא ישיר את זה שומר, אז זה נותן לזה ומזה היה הפרנסה שלו. וכולם ריחמו עליו ונתנו לו את זה. עוברים כמה שנים, בא לשם אדם אחד, אומר אחד, פשחת, כאילו לא, לא עם מידות טובות, מגיע לשם ובא, הוא רואה עוד עונת אחת. הוא אומר, מה זה, כזה מחיר זול, אני קונה. אומרים לו, תשמע, תרחם, יש פה מישהו נכה, הוא לא יכול לפרנס את עצמו, הוא משפחה ברוכת ילדים, תרחם עליו. אומר לך, אומרים לו, אין ילדים. הוא היה חסוך בנים לו עלינו, אין לו ילדים. ולך אין ילדים, הוא יש לו הרבה ילדים. אף אחד, תשאיר לו את זה. הוא לא שמע, לא התייחס לכל התחנונים, השקשו, התחננו, הוא לא מבטר. מה פתאום, זה עסק טוב, אני לוקח. הלך, הפריט מאוד שמח, וכמובן נתן לו את הקרצ'מס. וכולם אומר כעסו מאוד עליו, איפה הרחמנות שלו, כולם היה להם, הפריט הלך, לקח את אותו יהודי, הנכה עם הילדים שלו, זרק אותם לרחוב. וכולם היה להם רחמנות גדול עליו, את השגנון שלו, כן? היה להם רחמנות גדול על העני הזה. כלומר, לא עוברת תקופה, והעשיר, החסוך בנים הזה, הצליח הצלחה הגדולה ומרובה מאוד מאוד, וגם נפקד בבנים. כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. סיים רבינו זל ואמר, אז זה הפדיר את השם לתבורך דיבר. זה המבינים שם. כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. הוא מדהים. עכשיו, אני סיפרתי את זה באיזה שיעור, אנשים התחילו להגיד שזה בטח גלגולים. אמרתי, אם אתם מתחילים להגיד שזה גלגולים, ממש לא הבנתם את מה שרבי נחמן רצה. הוא לא התכוון עכשיו שתסבירו גלגולים, הוא התכוון להגיד, אין, אנחנו לא מבינים ולא אמורים להבין, הכל מבולבל, הכל לא מובן, כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. זהו, זה המציאות, קבל. זה בדיוק הכוונה שלו. הסיפור קיצוני, אני לא מכיר עוד סיפור כזה באף אחד מהרבנים שיספר סיפור כזה, וכזאת קיצוניות, כזאת עוצמה, אבל סבר, אה? למדנו זה נכון. אבל אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יעבוד לפי הראש שלנו. שעכשיו הוא אמור לתת לזה מכות ולזה לעזור. כאילו, למה? כי בראש שלנו זה מה שאמור להיות. בפרט שאנחנו, כאילו... מה, שעכשיו הוא מת והוא מצמיח והכל בסדר. אבל זה סיפור טוב. זה באמת הרצון הזה, בואו נחזור לענייננו. זה באמת מה שיש במיוחד אצל יתרו, המבקש. הוא יוצא לדרך, הוא עושה את כל המסע, הולך, מתאמץ ועושה, של להגיע לכמה שיותר, להגיע לאמת, ובסוף הוא מגיע. טוב, אז יש לנו את השם הראשון, הבן הראשון של משה רבינו נקרא גרשום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. זה גר. זה הבן הראשון, ומה הבן השני? בשם האחד, אליעזר. כי אלוקי, אבי בעזרי, ויצילני ממחרת פרעה. מה היה קודם? כרונולוגית, בזמן. קודם כל, אלוקי, אבי בעזרי, ויצילני ממחרת פרעה, נכון? רצו להרוג אותו, כי הוא הרג את המצרי וטמן אותו בחול, ודתן ואבירם מלשינו עליו, ואז רצו להרוג אותו, ואז אלוקי אבי בעזרי ויצילי ממחרת פרעה, ורק אחר כך הוא היה גר בארץ נוכריה. אלא אם כן, נפרש שגר הייתי בארץ נוכריה זה מצרים. זאת אומרת, גר הייתי בארץ נוכריה זה גר שם, גרשום, גר שם. עוד כשהיינו במצרים היינו גרים. זאת אומרת, הוא עושה את זה לזיכרון לא רק גלות מדיין שהוא נמצא בפרטי, אלא הוא תופס את הגלות הכללית של עם ישראל, גר הייתי בארץ נוכריה. מה? נכון, נכון, נכון. גר, אז זיכרון הגלות, מה בעצם זיכרון הגלות? מה כל כך חשוב? אפשר להסתחף אחרי יתרו, אפשר להסתחף אחרי מצרים, ואחד הדברים החשובים מאוד בגלות זה לזכור שאנחנו בגלות. דברים חריפים והנוראים של המשך חוכמה בפרשת בחוקותיי. היינו שם, זה באמת ארוך, לא עכשיו. אבל באמת, שהוא מסביר את כל המהלך של הגלות, יעקב אבינו אומר, תעלו אותי, תגברו אותי בארץ ישראל, שתזכרו, מצרים זה לא המקום. המקום הוא רק בארץ ישראל. מצרים זה רק זמני. וככה תשמרו על שם, לשון, לבוש, תשמרו על העצמאות הרוחנית שלכם, כל השנים האלה, אל תסחפו, אל תהפכו למצרים. ובעצם הדבר הזה חוזר על עצמו לכל אורך הדורות, ואומר, שם הוא כותב את הנבואה שלו לגבי השואה. הוא כותב, היום הגענו למצב שברלין היא ירושלים. אצל אנשים במזרח אירופה באותו זמן, ברלין הייתה המקום שהסתכלו עליו, ברלין היא ירושלים, הוא אומר, אז יבוא רוח סועה וצער. דווקא מברלין תבוא הרעה, תפתח הרעה וישטוף את כולנו, עד שעם ישראל יכיר שלא כאן הוא מקומו, ויעזבו את המקום הזה ויעלו לארץ ישראל. המשך חוכמה, פרשת בחוקותיי, דברים נפלאים. המשך חוכמה נפטר בתפרי שפי וב. זאת אומרת, 8 שנים לפני שהיטלר עלה לשלטון. אבל את הספר הוא כתב בצעירותו, זאת אומרת, איזה 50 שנה עוד לפני כן. זאת אומרת, הספר ודאי, הוא הצפיס אותו בסוף ימר, בשנות ה-20 של המאה ה-20. אבל נבואה ישירה, כן. למרות שאולי בזמן הפרשת הספר כבר היה אפשר לראות התחלה של משהו. אבל התחלה לא מספיקה בשביל לזהות. אף אחד לא ימין שהגרמנים יעשו את זה, אם כבר, הפולנים, האוקראינים, הליטאים, הם היו יותר מסוגלים לזה, לא... 22. הספר כנראה נתפס טוב. טוב, בכל אופן, זה באמת מעניין. זה כמה דפים שם שהוא תאר את זה בצורה מאוד מאוד חיה ומאוד יפה. בכל אופן, אבל זה מה שחשוב לו. גרשום. הוא קורא לילד של גרשום לזכור תמיד, גר הייתי, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. אנחנו גרים בארץ נוכריה. בשם האחד, השני נקרא בשם אליעזר. הוא קורא לו אחד. שם האחד אליעזר. למה, מה הרעיון? למה לא שהשני? אז ראיתי פירוש יפה שמישהו אומר, וזה דרך רמז. הוא אומר שכל ילד הוא אחד. כל ילד הוא בן יחיד. אין ילד שני. אבל אתה רואה בתורה עצמה, כן, את שם השני קרא אפרים. ונשאר אפרים, שם השני קרא. זה לא... אם זה היה קו, זה היה צריך לחזור על עצמו עוד כמה מקומות, לא רק פה. נה? אה, זה תלוי באבא. יפה. כן. נכון, שם האחד ושם האחד ושם האחד. יכול להיות שכאן, בגלל שהייתה חלוקה, זה המיוחדות של משה רבינו בהנהגה שלו גם כן, איך שהוא מנהיג את הכבשים, מנהיג את העם בצורה כזאת. שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר. מה זה שם האחד, שם האחד? יכול להיות דווקא בגלל שהייתה כאן חלוקה, אחד לא, אחד לא, נכון? אז בגלל זה שם האחד ושם האחד, כל אחד היה בפני עצמו. אבל במדרש יש משהו מעניין, המדרש אומר שכשמשה רבינו עלה למרום, אז הוא ראה את רבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס, יושב ושונה, פרה עגלה בת שנתה, פרה בת שנתיים, אמר יהי רצון שיצא זה מחלציי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, באמת הוא יצא מחלציך, שנאמר בשם האחד אליעזר. אז המדרש נשמע שהוא דורש את זה פה, רק מה? זה היה לפני מתן תורה, כשהוא נתן את השם הזה ודאי, היה לפני מתן תורה, זה שם האחד על ידי. אז זה רמז, כן, זה רמז שהתורה מצאה כאן מקום לגמוז את השם האחד על ידי. אליעזר, זה אליעזר רבי אליעזר ברוך, באמת מדרש מפלא בגלל. כי אלוקי אבי בעזרי, ויצילני משארת פרעה. יש עוד סיבה, למה משה רבינו קורא רק לבן השני, זה כי אלוקי אבי בעזרי, ויצילני משארת פרעה. מתי הוא ניצל לחרף הרוח? כל משהו היה במדיין, בגלות. אז הוא בעצם עדיין פוחד מחרף הרוח, הוא עדיין לא ניצל. אבל ברגע שאליעזר נולד, והקדוש ברוך הוא מתעלה אליו בסנה, ואומר לו, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, עכשיו הוא יכול לשבח, כי אלוקי אבי בעזרי ויציל לחרף הרוח. כמו שאתה רואה עכשיו, הוא חוזר למצרים, נכון? הוא חוזר למצרים, והוא כבר לא פוחד. ברור, והיא בדרך, לפי פשטות הגמרא, שאליעזר נולד, מיד אז הוא קיבל איזה ציווי לצאת לדרך למצרים, ולכן והיא בדרך כמנון, אז הגיע זמן ברית מילה היום שמיני. זה היה ממש באותו זמן, לפי פשטות הגמרא. הבאנו מקודם את הבעל התורים, שאומר שדווקא גרשום היה הילד הזה שהוא לא אמר, אבל לפי פשטות הגמרא, נדרים, המשמעות היא, שזה היה בעים הילד הזה, מיד עם הלידה של אליעזר, התחיל כבר התהליך של הגאולה. ולכן מסתדר מאוד, למה דווקא עכשיו הוא אומר, כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני משארת פרעה. טוב, ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה, אל המדבר, אשר הוא חונה שם הר האלוקים. כן, הוא בא אל משה, אל המדבר, היה זה ההפך, בא אל המדבר, אל משה. קודם כל אמור להיכנס למדבר, לחפש, לטעות, עד שהוא יגיע למשה. אומר המעריל דיסקין, פה אתה רואה שיש סייעתא דשמיא למשתדל, למי שמנסה. יתרו מגיע למדבר, המדבר הוא ענק, עם ישראל כבר התקדמו פנימה לתוך המדבר, אם זה היה אחרי מתן תורה ודאי, גם לפני מתן תורה הם כבר התקדמו לתוך המדבר. לך תחפש אותם במדבר עכשיו. ובעצם הוא בא, וברגע שהוא בא, אז אין למשה אל המדבר, מגיע ישירות למשה. היה לו סייעתא דשמיא מיוחדת להגיע בדיוק למשה כמה שהיה צריך. טוב, ויאמר אל משה, זה אמירה, כן, אני חותנך יתרו בא אליך, לכן מפרשים שזה היה מכתב, ואשתך ופני בני האמא, אם אתה לא יוצא בשבילי, זה בשבילה, ויצא משה לקראת חותנו. מה זה ויצא משה לקראת חותנו? אז כתוב שתוקלם, כבוד גדול מתכבד יתרו באותה שעה. כיוון שיצא משה, יצא אהרון, נדב, ואביהו, מי הוא שראה את אלי יוצאים ולא יוצא. אז זה היה מצב שכל עם ישראל יוצא. מי אמר לך שגם אהרון יצא? איפה כתוב בפסוק שגם אהרון יוצא? ויצא משה לקראת חותנו, אומר רש"י, שאם משה יצא, אז גם אהרון יצא. איפה הדיוק? אז אומרים בשם הגאון מבינה, אבל כתוב את אותו שם עוד, שמה ויצא משה, לא כתוב פה וילך משה, אלא ויצא משה. ויצא משה, את הביטוי ויצא אנחנו מכירים מי? ויצא יעקב. מה מפרש שם רש"י? ויצא יעקב, יצא יציאה צדיק מן העיר, עושה רושם, יצא הודה, פנה חודה, פנה זיבה, פנה הדרה. אז פה אתה רואה גם כן ויצא משה, משה יוצא, והמשמעות היא שיש יציאה של משה, זו יציאה שעושה רושם. אם אהרון נשאר בתוך המחנה, והרי משה ואהרון שקולים היו, הם היו באותה דרכה, אז זה לא היה אמור לעשות כזה רושם גדול. חייב להיות שאהרון יצא יחד איתו, ולכן יציאת משה עשה את הרושם הגדול. כך אומרים, בשם הגאון מווילנה, בתור נער, בתור ילד או משהו כזה. אבל יש פה באמת גם פורמה מאוד מעניין. אומר, ויצא משה, לא חדל בשביל מעלתו לקדם פני מי ששילם אמו טובה בעת צר לו. אומר, יש הרבה אנשים שכשעושים להם טובה, בסדר, כשהם קטנים זה נחמד מאוד. ברגע שהם גדלים, פתאום הם לא זוכרים בכלל את מי שעשה להם מהם טובה כשהם היו קטנים. היום הוא גדול גדול, הוא לא מסתכל עליו בכלל. תופעה מאוד מוכרת, כן? איך אומרים, לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות דבר לקיר. כשהוא צריך אותך, אז פתאום הוא מכיר אותך ורואה אותך ויודע אותך, אבל ברגע שהוא גודל, אלה שעזרו לו פעם, לא רואה אותם בכלל. אצל משה זה לא היה ככה. יתרו הכניס אותו לבית אז במדיין, כשמשה רבינו היה צריך עזרה, ויצא משה לקראת חותנו. לא חדל, הוא לא הפסיק, בשביל מעלתו, בגלל המעלה הגדולה שהוא היה היום, לקדם פני מי ששילם אימו טובה ועצר לו. ההכרת הטוב שלו עשה, עדיין במצב כזה, גם עכשיו כשהוא כזה גדול והוא, מה הוא בכלל? יתרו, איזה גר שמגיע, כהן מדיין, הוא יוצא לקראתו. כעניין, את מאמר מרדכי אסתר אותה, ואיפה עוד רואים את צדיקים נהגו ככה? אסתר, אסתר הייתה פעם יתומה, כי אין לה אב ואם, ובמות אביה ואמא לקחה מרדכי לא לבד, באמת ריחם על הילדה המסכנה, הכניס אותה הביתה, ואז נו קטלה, היא היום כבר המלכה, היא 127 מדינות יש תחתיה, והיא עכשיו צריכה להסתכל בכלל על מרדכי, בסדר, עשה פעם טובה, עברו דברים, התגלגלו, היא היום הרבה יותר ממנו. לחשוב ככה לפחות. ובכל זאת בעת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. מסביר הפורנו למה זה הכרת הטוב הזאת. לא חדל בשביל מעלתו לקדם פני מי ששילם טובה בצר, בעת צר לו. כעניין יוסף עם אחיו ומולכו. גם יוסף היה אותו דבר, וההפך, איפה רואים? ולא זכר שר המשקים את יוסף. שר המשקים, כשהוא היה צריך את יוסף, יוסף עזר לו, לרגע שהוא כבר גדל, הוא כבר לא צריך את יוסף, זה הוא כבר לא זכר שר המשקים את יוסף. זה שתי הנהגות הפוכות. הנהגה של לזכור מי שעושה טובה גם אחרי שגדלו, ולהפך, יש גם להפך. הזכיר אותו כן, כשזה הגיע לתורך שלו. נכון. אבל זה ולא זכר, הפרום זה ולא זכר. אבל זה באמת, את הרעיון הזה אנחנו רואים גם בגמרא. הגמרא אומרת לגבי כל עם ישראל, לגבי כל עם ישראל, מי גר איתך עלייך יפול. הם מקבלים גרים בימות המשיח, הם מקבלים גרים בימי דוד ושלמה. למה? מי שבא לעם ישראל בזמן של עושר, בזמן של כבוד, בזמן שהכל בסדר, נו, חוכמה גדולה. בוא נראה, מי גר איתך בעניותך עלייך יפול בגדלותך. מי שמגיע במצבים קשים, זה נקרא חוכמה, זה גדולה, זה שיכול לבוא להצטרף לעם ישראל. אצל דוד המלך, איך הוא אומר לשלמה, לפני הפטירה שלו, הוא אומר, את מי תקרב אליך? שמי בן גרה, תיזהר ממנו. יואב בן צרויה, תיזהר ממנו. את מי תקרב אליך? ולבני ברזילי הגלעדי, תעשה חסד, והיית אוכלי שולחניך. מי זה ברזילי הגלעדי? הגמרא אומרת שהוא לא היה כזה אדם צדיק. נכון? כולה אלמה, ברזילי הגלעדי נינו, שמעבירים לפניהם בגדי צבעונים, הם כבר רואים. מה, הוא לא היה כזה צדיק גדול. ואותו, אותו תקרב. איתו תעשה חסד. אומר, למה? כן קרבו אליי וברוכים מבני אבשלום אחיך. שכל אלה שהתקרבו אליי כשהייתי מלך, חושב על הכסא, מכובד, יפה מאוד. מי התקרב אליי בזמן שהייתי שפל, בזמן שברחתי מאבשלום? אז בני ברזילי הגלעדי התקרבו אליי, איתם תעשה חסד. אומרים גם יותר מזה, כן קרבו אליי, הם לא קרבו אותי. הם לא, בוא נקרב אותך, אלא לא. כן קרבו אליי, איזה זכות לנו להתקרב למלך. הם נתנו את ההרגשה שהם מתקרבים אליי. הם קרבו אליי וברוכים מפני השלום אחיך. אז זה היה החפץ חיים אומר, ואותו דבר יהיה גם לעתיד לבוא. מי שמתקרב לקדוש ברוך הוא היום, בזמנים הקשים, בזמנים שזה אין את הבהירות, אין את האור, מתקרב, הוא יזכה גם לעתיד לבוא. כי לא חדל בשביל מעלתו לשקדם פני משנה מימו טובה בעת צר לו. לבוא בזמן צרה, אז להתקרב. הקדוש ברוך הוא מכיר טובה לנצח. תזכה כולנו בקרוב בגאולה של מערבי חנגי בן הקשה, אם הוא רוצה לשבור את הפיסטר לפי